בעולם. שלום לכולם. אנחנו רוצים להקדיש הלימוד לעילוי נשמת אישה, אמא, שאני לא זכיתי להכיר, אבל אני חושב שמעבר להגדרות חיצוניות, מה שאומרת הגמרא, עמד הקדוש ברוך הוא ושתל צדיקים בכל דור, לא ביטוי מיסטי כזה שאנחנו לא יודעים להבין אותו עד העומק, לא רק, אלא גם דמויות שיש להם ייחוד, דמויות שמתאימות למהלך האלוקי. לימוד לעילוי נשמת מזל בת אסתר. וחשבתי לעסוק קצת ככה בלימוד ביחד בעניין שהוא אחד מהמרכזיים במהלך הגאולה. הוא לא, אולי לא בכותרות, הוא לא נראה בכל אופן עניין מרכזי, אבל אני חושב שמאוד חיוני לעסוק בו. קודם כל לעסוק בו בנפש. ויש בני אדם שלאו דווקא מצד האותיות ומצד ההגדרות, בנפש שלהם פנימה יש התמודדות עם התחום הזה, ובמקביל לכך לעסוק גם בלימוד, באותיות, בהגדרות, כדי להשלים את התמונה. וזה תחום המידות בכללותו. בתחום המידות בכללותו, תודה. אנחנו פוגשים בדברי הנבואה, בהקשרים שונים, ישעיהו, ירמיהו, יחזקאל, 12 נביאים של תרי עשר, מזוויות שונות, עיסוק במהלך הגאולה בנושא המידות. וכיוון שעוד כמה שעות אנחנו נכנסים ליום גדול, יומו של רבי שמעון בן יוחאי, יומו של רבי עקיבא בחיבור עם רשב"י, וגם במשנת שניהם נושא המידות נושא מאוד מרכזי. אמרתי נלמד קצת ביחד. ונתחיל במשנת רשב"י או בפסקה הרביעית. הנושא של המשנה הוא, של המדרש, הוא נושא ערבות הדדית. בסוגיית ערבות הדדית נחשבת פעולה של אדם אחד עם השפעה על הרבה בני אדם. אותו משל של המדרש על אדם שקודח בספינה והספינה טובעת. הבעיה היא שאנשים כמוני למשל לא יודעים שהפעולה שלהם היא פעולת קדיחה. נגיד כשאני מדבר לשון הרע על מישהו, או אני מקנה במישהו, או אני צר עין, או אני מקטרג על מישהו, אני לא בטוח שזה קדיחה. שנית, מושגי הספינה לא ברורים. הספינה שלי מאוד קטנה, לא כולם עולים עליה. ההוא לא מתאים בגלל הדעה שלו, וההוא לא מתאים בגלל העדה שלו, וההוא לא מתאים בגלל המעשה שלו. יש לי ספינה קטנה. אז גם כשאני קודח, אני לא חושב שאני קודח בספינה הגדולה. ודבר שלישי, לא תמיד אני מבין שיש מים מתחת לספינה. זאת אומרת, לא תמיד אני מבין באיזה סביבה נמצאת הספינה. אבל כן, לו המשל רק בא ללמד שאדם הקודח הוא גורם לתביעה, אז כלפי אנשים מקולקלים כמוני הוא לא מספיק מנער אותי. על כן אמרתי, תעשו עם עדי חסד ונלמד ביחד את הפסקה הרביעית, ונראה מה עולה ממנה. תני רב שמעון בן יוחאי. משל לבני האדם שהיו יושבים בספינה. הנושא שלום עליך, רבנו, מורנו, אחי, האהוב, הרב, דני, יעריך השם, ימיך ושנותיך, כל בית ישראל. כתוב שתלמיד שלומד והרב שלו נכנס, צריך לקום. אז כיוון שאני עומד, אני לא יכול לקום. לפחות להגיד שהרב שלי נכנס, זה גם משהו. הנושא של המשל הוא לא בן אדם אחד, אלא כל הספינה. בני אדם שהיו יושבים בספינה. הסעיף השני נטל אחד מהם. פעולתו של היחיד היא לא מנותקת מההקשר הכולל. הוא אחד משווי הספינה. למה זה חשוב להדגיש? הסעיף הבא נטל אחד מהם הקדח והתחיל קודח תחתיו. רשב"י מוסיף מילה, התחיל. לא קדח ממש. זה רק התחלה. אמרו לו חבריו, ביטוי מאוד מיוחד, מי החברים שלך? ונגיד לך מי אתה. נו בסדר, מי החברים? הנה, הם אומרים, מה אתה יושב ועושה? מה נשמע? מה העניינים אותך? אם הם לא היו חבריו, אז הם היו אומרים, למה אתה קודח? אבל הם לא שואלים רק על זה, שואלים בכלל, מה העניינים איתך? אז הוא עונה להם תשובה בשני חלקים. החלק השני מוכר מהדור שלנו. לא תחתיי אני קודח, אני עושה פשוט הפרט. אתם מתחווים בחיים שלי. החלק הראשון, מה, בשביל מה אומר להם את זה? מה אכפת לכם? החלק הראשון מעמיד במבחן את השאלה שלהם, מה אתה יושב ועושה? הוא אומר להם, אתם מתעניינים בי? אתמול הייתי עצוב, שלשום הייתי מדוכא, לפני שלושה ימים לא היה לי תיאבון. ישבתי בספינה, אף אחד לא שם לב אליי, אף אחד לא ניגש לשאול אותי. אישה, מה זה על בת אסתר? שבט, איך נקראת השכונה, נחלת שיבה? נחלת שיבה. טכנאי בזק בא לעבוד. אתה טכנאי, אני בבית, מי אתה, מי אני? לא מעניין אותי. לא. מה העניינים איתך? מה חסר לך? מה אכפת לך? זה לא מתחיל מדרשות גדולות. רבי עקיבא דרש לתלמידיו, שם סטיקר, שלט, ואהבת לך כמוך, זה כלל גדול בתורה. נו, אז מה יצא? מה שלא נסביר ומה שלא נפרש, וכמובן יחסית למדרגתה, שלא נהגו כבוד זה בזה, החמצה, החמיץ. בית מדרש אין 24,000 תלמידים. יש תלמידים ותלמידות שנמצאים בבית מדרש בלי אותיות, בנפש שלהם. אז הוא עכשיו מעמיד אותם במבחן הבן אדם הזה. אתם עם הנפש הזאת המתעניינת, אז תעצבו, תגידו תשמע. טעינו. לא שמנו לב, ועכשיו אנחנו נשים לב. אתה צודק. מעשה הקדיחה שלך עורר אותנו. מהיום והלאה, אנחנו יש לנו ערבות הדדית כלפיך, ונתעניין בך. הכל היה בא מקומו בשלום. אבל הם מה ענו לו? הם ענו לו שהמים עולים ומציפים עלינו את הספינה. הם אומרים לו, תשמע, תתבלבל. גם עכשיו אתה לא מעניין אותנו. אנחנו פחדים על עצמנו. ואז יוצא שהערבות ההדדית, אם לא לומר מתהפכת, היא אחרת לגמרי. היא לא רק השאלה של מעשה הקדיחה וההשפעה שלו על התביעה. הרי פה כתוב, התחיל קודח. וכשהתחיל קודח, עוד לא קדח. והרי כשיקדח, יכול להיות שגם הוא יטבע. לא חלילה מדובר באדם שרוצה לפגוע בעצמו. אבל אומר רשב"י אולי בפן נוסף של הריבות הדדית, אלה היושבי הספינה שהם התעלמו, שהם גם בשעת מבחן אמרו בעצם אתה לא מעניין אותנו, אלה אחראים באופן מסוים על כך שהבן אדם התחיל לקדוח. זה גם הריבות הדדית. והסוגיה הזאת מאוד מאוד משמעותית דווקא לרב שמעון בן יוחאי. בגמרא ביבמות כתוב בסמך ב' תיאור על תלמידי רבי עקיבא שמתו בין פסח לעצרת ונהגו כבוד זה וזה. במדרש רבה בקהלת בפרשה י' א' כתוב שם שרבי עקיבא מספר את זה על עצמו. 12,000 זוגות תלמידים היו לי מגוות ועד אנטיפרס בפריסה גדולה. וכולם מתו בין פסח לעצרת. למי הוא אומר את זה? לפי המדרש הוא אומר את זה לשבעה אנשים. ובתוכם רבי מאיר ורב שמעון בן יוחאי. מתוך בית מדרש 24,000 תלמידים נשארו שבעה. תגיד רבנו, למה הם מתו? ואז הוא אומר את הדבר הקשה. מפני שעיניהם הייתה שרה בתורה זה לזה. אחד יש ייחודיות, כל אחד יש שיטה, כל אחד יש דרך. שמור על הייחודיות שלך מכל משמר. אבל, האם הייחודיות שלך דורסת או מכבדת? זה מבחן. האם זה שאתה יושב בספינה, נוסע לאיזשהו מקום ויש לך מחוז חפצך, אתה אומר על זה תפילת הדרך, זה גורם לך להתעלם מהייחודיות של השני? או גורם לך להיפתח? זו שאלה. שאלה של התמודדות. אומר להם רבי עקיבא, אתם אל תהיו כמוהם. תהיו אחרים. שהתורה שאתם לומדים, ועולמכם הרוחני הייחודי, לא יגרום לכך שעיניכם תהיה צרה בתורה של הזולת. אז מופיע המשפט שתלוי איך קוראים אותו. האם המשפט הבא אומר עמדו ומילאו את ארץ ישראל תורה? היינו, זה ציווי של רבי עקיבא. או עמדו ומלאו את ארץ ישראל תורה, הם הבינו את רבם והם הלכו לעשות כך. בין אם נפרש כאפשרות השנייה או בין אם מפרש כאפשרות הראשונה, האם אפשר להסיק מכאן שהדרך למלא את ארץ ישראל תורה מותנית בכך שהתורה תהיה נקייה בלי צרות עין? הווה אומר שהספינה של רשב"י היא ספינה מאוד רחבה, כל ארץ ישראל, לנהוג כבוד זה בזה. השבת הזאת, שבת קוממיות. עשרות, אולי מאות, ולא מאוחר עדיין, אולי אלפים, של אנשים ומשפחות, יהיו יחד בשבת. אלה מגוש קטיף, יהיו בראש העין. אלה מדרום הר חברון יהיו באופקים. מתחברים יחד. מפני שנדחתה השבת, מפני שיש לנו קרב גדול, מכל מיני סיבות. אבל היא נפלה בשבת פרשת בחוקותיי. תעשו חשבון של מתמטיקה. רודפים כך וכך, ואז ירדפו כך וכך את אויבינו. רש"י על פי המדרש אומר במקום, זה לא המתמטיקה. אז הוא אומר את המשפט. אינו דומה. מועטים העושים את המצווה למרובים העושים את המצווה. היינו לפני כמה ימים בעצרת סטודנטים. תק אטום. בן אדם עומד לדבר, יושב ראש התק אטום. מי אתה? אריאל גלבוע, אחד, סטודנט, אולי שנה שלישית, משפטים באוניברסיטה העברית. חזותך החיצונית, לא יודע מה כתוב בפרשת חוקותיי, גם לא בפרשת בעם, וגם לא במדרש, בויקרא. ומה אתה אומר לציבור? אנשי גוש קטיף, האנשים הכי חשובים במדינה. חיות כפיים. אומר, רגע, לא גמרתי. מה יש לך להגיד? אומר, תשמעו, שמעתי שהקימו קרן. איך נקראת הקרן? מאמין וזורע. ואז הוא מתחיל להגיד, ואני לא מבין ב... ואני חושב, הוא הולך להגיד, אני לא מבין במאמין. ואחרי זה מתברר שהוא מבין גדול באמונה. אז הוא אומר, אני לא מבין בחקלאות. טוב. קרן מאמין וזורע היא הקרן הבאה. הוקמה ביום העצמאות תשס"ח. על ידי בן אדם. אחד, ששאל את עצמו מעבר למחיאות כפיים, מה הוא מוכן לעשות? התברר ש-99% של החקלאים בגוש קטיף רוצים לשתול ולזרוע לקראת שנה הבאה. אין ביטולי חוזים מהאמריקאים והאירופאים. כידוע, גוש קטיף מייצא בעשרות אחוזים מהתוצרת החקלאית של מדינת ישראל. קואופ בירושלים חשב לפני כשלושת רבעי שנה שהוא יהיה חכם. מכיוון שיש תוכנית שנקראת התנתקות, הוא לא ייקח מגוש קטיף, כי זה לא בטוח. הוא ייקח מאחרים. תוך חודש ירד היקף המחירות של קואופ ירושלים בירקות ב-80%. הציבור לא מוכן לקנות תוצרת אחרת. אז הוא הבין מה שהאירופאים והאמריקאים מבינים, והוא חידש את החוזה. תנובה, אחד הארגונים הכלכליים הגדולים ביותר בארץ, חתם חוזה של שותפות מסוימת עם מפעל חסלת. ועכשיו אומר אותו אריאל סטודנט, הולכים לבנקים ואומרים לחבר'ה, תשקיעו אשראי, תתנו הלוואה. והם לא רוצים. הם אומרים, מי יחזיר לנו? זה נקרא אסירון תחתון. זה נקרא עולם נמוך של אנשים שמשועבדים לניירות שקוראים להם כסף. אין כמעט סוג של שיעבוד כזה נמוך. בסדר, אומר אותו אריאל, לא נבעל, לא נקטרל. נא, יהיה קרן. מה יהיה בקרן? כל בן אדם ייתן 1,000 שקל לטובת הקרן, הלוואה לחקלאים. יהיו 10,000 איש, יהיו 100,000 איש שיתנו, לא צריך את הבנקים. ישתלו, יזרעו, יקצרו, ירוויחו, יחזרו. אז הוא מוסיף את המשפט הבא, וכמובן, לא היו מחיאות כפיים. הוא אומר, אין לי 1,000 שקל. יש לי 20. ולך יש 20. ולך יש 20. ויחד נגיע 1,000. זה נקרא קרן מאמין וזורע. זה הספינה שלך. אתה הסטודנט באוניברסיטה העברית בשנה שלישית למשפטים, הספינה שלך מגיעה עד גוש קטיף. מפני שאנשי גוש קטיף נוהגים כבוד זה בזה. תורתם נקייה. נפש שלהם מוסרית. מי שהיה ערב פסח ליד היישוב נצר חזני, משטח גדול, כמות אדירה של ירקות, עולה על מסעיות לכל הארץ, כי אם חד את פסח. אף אחד לא ביקש מהם, אף אחד לא תמך בהם, בעצמם, עוזרים, מסעים. הספינה של גוש קטיף מגיעה עד קריית שמונה, אז באופן טבעי הספינה של קריית שמונה מגיעה עד גוש קטיף. ואז יש עריבות הדדית. זה עולם המידות. מאוד חשוב להביא גאולה לעם ישראל. מאוד חשוב ללמוד תורה. מאוד חשוב להתפלל. ומתוך כל אלה, צריך האדם לעמוד מול הראי ולשאול מה הוא עושה. ואם הוא יודע הרבה, הוא לומד הרבה, אבל הנפש שלו לא מתוקנת, אז מה נשאר מהלימוד? שהרי שאלה גדולה יש לנו. על רבי עקיבא, על בית המדרש של רבי עקיבא. למדת ואהבת לך כמוך. זה כלל גדול בתורה. כשאתה שאלת, אמרת, הודעת לתלמידיך. כשהייתי עם הארץ, אמרתי, מיתה לי תנית חכם, ואנשכנו כחמור. הם יכלו לשאול אותך, אבל הם לא שאלו. רבנו, פעם היית עם הארץ? לא למדת בתלמוד תורה, מורשה, ברקאי, זילברמן ביחד? לא היית בוגר הישיבה הכי יוקרתית במזרח התיכון? לא למדת בהר המור ומרכז הרב ביחד? משהו לא מובן. איך נהיית רבי עקיבא? לא שאלו. שאלה שנייה יכלו לשאול, תגיד רבנו, איך היית מסוגל לנשוח מישהו? אתה שהגמרא אומרת עליך שהיית צנוע מעולה, איך אתה יכול לדבר ככה? מה, לתלמידים אסור לשאול את רבם שאלה כזאת? מה, אנחנו משועבדים לכבוד חיצוני? לא לאמת? לא שאלו. תוספות, מסכת כתובות בדף סמך ב' שואל, איך זה יכול להיות? והוא אומר, הוא לא שנא את תלמידי חכמים. מי שצנוע והגון במידות, הוא לא שונא. אבל הוא לא היה יכול לסבול את מה שהיה נראה בעיניו כגאווה. הוא שמע משפטים כאלה כמו חמרה, שתלמיד חכם אמר על עם הארץ. נכון, חמרה זה בעברית גם יין, אבל לא זאת הייתה הכוונה. אז הוא היה סבור שמתגאים בתורתם. אז לכן, הוא לא נשאר בשקט. הוא אמר, מי תן לי תמיד חם אנשכנו כחמו. ומי יודע? אם לא בגלל זה, הוא גם לא למד תורה. עד גיל 40, לא רצה לדעת א' ב'. לא רצה להכיר. ומי יודע אם לא בגלל זה, הוא בכלל היה רחוק מתורה. וחשב בכלל שהתורה קרועה מהחיים. והיא לא שייכת אליהם. הנה אנשים עוסקים בפרשת המועדות. עוד חג, עוד חג, עלייה לרגל, קורבנות, קדושה. משהו אדיר. בתוך זה נשתל פסוק אחד. הנה הוא פה, בפסקה הראשונה. פרק כ"ג בויקרא, פסוק אחרון, כ"ג, סליחה, כ"ב, ובקוצרכם את קציר ארצכם לא תחלה פעצתך בקוצריך, ולקט קצירך לא תלקט, תעני ולגר תעזוב אותם, אני אדוני אלוהיכם. והמדרש פה אומר בפסקה 6, מה רבי אברדימוס ברבי יוסי, וכי מה ראה כתוב ליתן את הפסוקים האלה, את הפסוק הזה על מתנות עניים באמצע הרגלים, פסח ועצרת מכאן, וראש שנה ויום כיפורים מכאן, אלא ללמד שכל מי שהוא מוציא לקט שכחה ופאה ומעשרני, מעלים עליו כאילו בית המקדש קיים, והוא מקריב קורבנותיו לתוכו. וכל מי שאינו מוציא לקט שכחה ופאה ומעשרני, מעלים עליו כאילו בית המקדש קיים, ואינו מקריב קורבנותיו לתוכו. התורה היא לא קרועה מהחיים. היא בונה את הנפש. היא בונה את האחריות. היא בונה את הערבות ההדדית. אם אני קולט אותה באופן אמיתי, אם אני נשאר באיזה רף רוחני גבוה, מנותק מהנפש, אז אני לא מבין מה מחפש פסוק על מתנות אני. אומר הספורנו חתם הפסוק במילים, אני השם אלוקיכם, אלוקי הלוקטים ואלוקי הקוצרים. אחד לכולנו. נאמין בזה, נפעל לפי האחדות הזאת, נעורר את הלבבות של עם ישראל, להיות אנחנו, להיות בני חורין אמיתיים. הנביא צפניה אומר, עצה לחבלי משיח. שתי מילים, התקוששו וקושו. מרש"י פירוש אחד, האספו יחד, לא לבד. כמה זה קשה היום לאסוף יחד. כמה אנרגיה נפשית ושעות להשקיע במלאכה כפוית הטובה הזאת של חיבור כוחות. וזה מדהים. אמרתי קודם לאיזה חבורה שהתעוררה לפעול, איך הקדוש ברוך הוא בשנה האחרונה, ברגע שמישהו מתעייף, ברגע שמישהו זז, מישהו אחר קם. לא נופלים. אחר כך צריך לעשות חשבון בנפש, איך מחברים כוחות. פירוש שני אומר רש"י, התקוששו קשות עצמך, ואחר כך קשות אחרים. אל תדבר על אחרים. תדבר על עצמך. לא הכרתי את אמא, אני בטוח שכך התנהגה. סתכל בעין טובה על הסביבה. לא בכתרוג, לא בכעס, כמו שאומר רמב״ם פה בפסקה למטה. לא לאבד עשתונות. גם כשנאבקים על דברים צודקים, מגמות המאבק, שיטות המאבק, דרכי המאבק, הכל בנקיות. הכל בשלווה פנימית, הכל בעדינות, הכל ביושר. שום שקר. הפירוש השלישי, קשות לשון הקש, תשווה רצונך לרצון הבורא. אתה נוסע בספינה, ואתה משווה רצונך לרצון הבורא, מתברר לך שהספינה רחבה, תראה מישהו בצד, תתייחס אליו, אל תחכה שהוא יתחיל לקדוח מקדח. אל תחכה שהוא יתייאש מלקדוח מקדח. תהיה רגיש, אכפתי. רגיש לפרט, רגיש לכלל. וככה מביאים גאולה. וזה חלק מעילוי הנשמה. לומדים על החסר, מתחזקים ברצון להמשיך אותו, ואז הנשמה מתקנת במותה כמו בחייה. יש בנים שממשיכים, יש חברים שממשיכים, סוג החברות שהתגלה גם במחלה וגם בכל מה שבא אחר כך, זה סוג מאוד נדיר. באמת מכון מאיר יש לו פוטנציאל גדול לחדש בעם ישראל את מושג הספינה. בתנאי שלא נהיה אנשים פרטיים, שלא נהיה אטומים, שלא נהיה סגורים בתוך האינטרסים שלנו, שלא נהיה פסיביים, שלא נהיה מקטרגים. מספיק, זהו. שלום לכולם. בשורות טובות, בעזרת השם. אמא בטח, תהיה מליצת יושר על כולנו. ונסתער על התקופה הזאת. גם הדמיונות של התוכניות מאפשרות חודש, חודשיים של עבודה לכל הדעות. זה המאבק, לוחמה פסיכולוגית. האם בשעת מבחן לא נכעס? האם בשעת מבחן לא נהיה פסיבים? האם בשעת מבחן לא נהיה מיואשים? בשעת המבחן היא עכשיו, מחר, בשבת, יום ראשון, בשבוע הקרוב. יש הרבה יוזמות חדשות ואפשר להצטרף אליהן. שעת המבחן היא כל רגע. בעזרת השם נעמוד בה, נמלא תפקידנו, נתחזק באדמנו והאדר אלוקנו, ונעשה את זה עם טהרת המידות, עם כוחות הנפש, עם הענווה. ואז מאבקנו יהיה מאבקם של הרבה מאוד אנשים, ויסחוף אחריו עוד ועוד. עד מתי? ברגע שהמים לא יציפו את הספינה, מה נעשה? נחזור הביתה? לא. נמשיך ביתר שאת. להתחבר, לפעול, להתקושש, במקום להתגושש, להיות יחד, במקום חלילה המפריד. והספינה תגיע לחוף מבטחים, לגאולה שלמה. שלום. Thank you.